חגורת הבוקר סוף השבוע עם ינקלה פרידמן ומרדכי הלפרין.
חזרנו.
בוקר טוב לכם שוב, בוקר טוב לאלו שעכשיו נכנסו בדרך לעבודה, אלה שקמו קצת מאוחר, אלה שישימו את התפילה. בוקר טוב לכם, יום חמישי, כ"ז אדר, היום ערב ראש חודש מוקדם, במירון, אתה יודע, מרדכי, אבא שלי בלי עין הרע, 120, שיהיה בריא, כל ערב ראש חודש, אבל כל ערב ראש חודש כבר 50 שנה, כל ערב ראש חודש הוא במירון. תפילת יום כיפור.
אפשר להבין מאיפה מגיע לך
ומתפלל
הכיסופים למירון.
לצפת בעיקר. אבל, תשמע, יש שם תפילת יום כיפור קטן. בדיוק עושים שם מנחה גדולה, בדיוק בזמן, ומיד אחר כך אבא שלי עומד שם לפני העמוד, בערך איזה 3/4 שעה תפילה ותחנונים, אבל רואים שם ישועות. תדע לך, אם פעם אתה רוצה ישועה,
אין ספק.
תבוא ספציפית למניין הזה במירון, ישועות. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים את השעה השנייה, יש הרבה דברים על הפרק. נמצא איתנו חבר הכנסת יצחק פינדרוס, דגל התורה.
שלום בוקר וברכה, טוב. בוקר טוב.
שלום ובוקר טוב.
ויו"ר סיעת יהדות התורה.
לגמרי. אתה יודע מה, בתור יושב ראש סיעת יהדות התורה, עוד לא שמענו תגובה רשמית על ועדת חקירה של אסון מירון.
אני שמח על ועדת חקירה, אני שמח על התוצאות, אני חושב שהוא דבר נכון, אני מקווה שיישמו את התוצאות ויישמו את הדברים שצריך לעשות שם וצריך לתקן שם. אנחנו מחויבים את זה גם לאלה שנהרגו שם וגם לציבור שמגיע שם.
אז למה לא יצאה תגובה רשמית מהמפלגה?
למה? כי לא היינו עסוקים בתגובות. זה לא שאלה של תגובות.
הוא אומר לך, הנה עכשיו התגובה. אז הנה עכשיו התגובה. אתם בעד עריפת ראשים בעקבות התוצאות האלה?
יש החלטות של הוועדה, יש המלצות של הוועדה. מה שהוועדה הבליצה שיעשו, אבל בעיקר מה שאנחנו רוצים זה הנושא של התשתיות שם, הנושא של הדברים שם שצריכים להיות מטופלים. התראו על זה הרבה מאוד שנים, ולצערנו הרב שילמנו מחיר כבד מנסור. והדבר הזה צריך לבוא על פתרונו. אנחנו מקווים שהוועדת חקירה זה יגרום בסופו של דבר שהמקום יהיה ראוי והתשתיות יהיו שם. ראינו את זה בשנים האחרונות שיפור, אבל צריך לדאוג שהדברים יתבצעו.
יש כבר דיבורים על ל"ג בעומר הקרוב, מה הולך להיות גם בעקבות המלחמה מצפון?
אני בטוח שבעד מלחמה בצפון אנחנו לא יודעים הרי מה יהיה בו. מי שחושב שיכול לנבות מה הולך להיות בקיץ,
לגמרי.
אני מציע לו להיכנס לטיפול פסיכיאטרי. אף אחד לא יודע מה הולך להיות.
אפילו, בוא נגיד ככה, אפילו ראש אמן לא יודע.
אפילו, לא. בוא לא נסחף.
לא, אבל בוא לא...
הוא בטח לא יודע.
זהו, בדיוק. מי שלא ידע מה קורה, אז הוא בטח לא יודע.
בוא נעבור ברשותך לבחירות המקומיות. אנחנו רואים הבוקר, אנחנו קמים להסכמים בבית שמש, כל המפלגות חותמות על תמיכה בשמולי גרינברג. אם אתה מסכם ככה בקצרה את מערכת הבחירות המקומית, דגל התורה יוצאת עם הישגים?
אני חושב שאלף הציבור החרדי יצא בהישגים בכל מקום ומקום, מי שמכיר את המערכת, אני זוכר מערכות בחירות קודמות שקמנו לדברים שבאמת היינו, שילמנו עליהם מחירים יקרים במשך 5 שנים, אני חושב שגם דגל התורה וכל המפלגות, אני חושב שגם הלילה...
אי אפשר להגיד כל המפלגות, אפילו רק בעיר שאתה היית מועמד שם לכמה שעות בלבד, או ימים ספורים...
בסדר, בסופו... נכון,
להגיד הצלחה שם, אתה לא יכול להגיד הצלחה.
הצלחה בסופו של דבר, כמו שאמרתי, בסוף בכל המקומות נבחרו אנשים טובים, נמצאים אנשים טובים, בעזרת השם הלילה שכולם, כל הציבור החרדי יתאחד, בית שמש היא העתיד של הציבור החרדי, יש בה ציבור גדול מאוד, אחד המקומות הגדולים עם בנייה מסיבית, ואני חושב שההתאחדות הזאת זה דבר מבורך שכולנו צריכים לברך עליו.
כן, חבר הכנסת פינדרוס, אתה חתמת על ההסכם המשותף עם אגודת ישראל על ריצה משותפת בבחירות הבאות לכנסת?
אנחנו חתמנו שאנחנו הולכים להיות ביחד, בעזרת השם נהיה ביחד, וכל אחדות הוא דבר מבורך.
מאיפה נובע בעצם ההסכם הזה? למה אגודת ישראל, ככה אני מבין, הם יזמו את ההסכם הזה? למה? מאיפה זה מגיע?
בוא, אני מבין שאתם רוצים לעורר כותרות, זה בסדר.
תשמע,
אני מתעניין.
אני לא מתפרנס.
אלפרים זה העבודה שלו, אבל
בוא נעשה כל אחד את העבודה שלו.
כל אחד עושה את שלו.
עכשיו, בוא, נכון, בבחירות היו מתחים מסוימים. את המתח הזה רצו להוריד מסדר היום. כולם רצו להוריד מסדר היום. אני לא יכול להגיד שרק אגודת ישראל. כולם רצו להוריד מסדר היום את המתח שליווה באופן טבעי. לא יודע, מקום כזה, מקום אחר. המתח הזה ליווה, אנחנו רוצים להמשיך לעבוד ביחד, יש אתגרים לציבור החרדי, ובאתגרים האלה צריך לעמוד ולעשות אותם ביחד.
למרות שלא בטוח שאתה יודע, הסכמים נחתמים, אבל כבר ראינו שאפשר להפר הסכמים.
בואי, יכול, אין ספק שהעיתונות גם החרדית לצערי הרב תתפרנס מיום מריבות וינסו לעשות את זה בכל מחיר, זה בסדר גבור, אז הלילה הם נחלו כישלון בעניין הזה.
לא, חס וחלילה, בסך הכל אני חושב שהתקשורת רק מציפה בינינו, אם אתה שואל אותי, נס שהגיעו לאחדות בבית שמש, לא מספיק היה לנו את כל המערכת הזאת, אז זה הציבור, הנציגים היו צריכים להביא את האחדות, כמו בבית שמש, הייתי מצפה בכל הארץ, מה יש, בצפת זה לא עבד? עבד?
הנה, אתה רואה, זה עבד בצפת, זה יעבוד בבית שמש, ויעבוד במקורות אחרים, ובעזרת השם יחתמו הסכמים בכל הערים, והכל על מקור יבוא בשלום, ויש לנו הרבה אתגרים לעשות, גם במערכת המקומית, גם במערכת הארצית, את הדברים האלה צריכים לעשות ביחד, וככל שעושים את זה ביחד, אז יש סיסמה שמסתובבת היום ברחוב, ויחד ננצח, אני חושב שהיא משמעותית.
חבר הכנסת פינדרוס, אתה מסכים עם הטענה הזאת שמלכתחילה יכלו להגיע לכל ההסכמים האלה? אנחנו רואים דגל התורה בבית שמש, חסידות גור חנוך זייברט בבני ברק, שס באלעד, שלומי אמוני בביתר עילית, למעשה יכלו לחלק מראש את כל הערים?
יכול להיות שיכלו לחלק מראש. לכל אחד יש את גדולי התורה. ההחלטות מתקבלות כידוע לכולכם לא על ידי העסקנים, מתקבלים על ידי גדולי התורה. מה שהיו ההחלטות אלה היו החלטות, ואני שמח שבסופו של דבר כולנו הולכים ביחד.
חבר הכנסת יצחק פינדרוס, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
שבת שלום, בשורות טובות.
כל טוב.
מה אתה אומר?
אני חושב שהמתיחות הזאת בתוך יהדות התורה הולכת עוד לצוף, לא סיימנו את הסיפור שם.
אני אגיד לך את דעתי, במילה. כן. צודק הרב יצחק פינדרוס, ובאמת אחדות זה דבר חשוב.
אין ספק.
אבל אני חושב שהיו צריכים, אתה יודע מה? יעשו כבר, אז יאללה בוא נלך קדימה.
כן, אבל אתה רואה...
רציתי להביא ביקורת.
אתה רואה...
כי האחדות הזאת מחויבת המציאות.
שנייה, אני אגיד את זה. זה שאגודת ישראל דורשת מדגל התורה הסכם על ריצה משותפת בבחירות לכנסת. מה זה אומר לך? שהרמת האימון שם בין שתי המפלגות לא גבוהה. בואו נעצור. אין אמון גבוה בין שתי הצדדים.
ועוד דבר אני יכול להוסיף לסיום, שהסכמים כבר לא, לצערי, כבר לא מרגשים אותנו, שאתה אומר שהסכם לבחירות, אלה, להיום אני, זה תקף, לבחירות הבאות, יגידו לך, יש סיבות ונסיבות מקלות ונסיבות מחמירות, ומה שהיה לא יהיה, וזה היה בטעות, בקיצור. טוב, לפחות לעת אתה אחדות, אחדות זה דבר חשוב.
בהחלט, וכולם הולכים ביום ראשון לסיבוב בבית שמש.
יהיה מעניין. פרסומות ומיד חוזרים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם ינקלה פרידמן ומורדכי הלפרין.
חזרנו, עכשיו אנחנו בנושא אחר לגמרי. בוקר טוב, נגיד קודם כל לשי דנינו.
בוקר טוב.
בוקר מצוין. אני אספר רק למאזינים, הבן שלך אריאל במעצר מי"ד בחשוון, לפני יותר מ-4 חודשים. יום לפני תום המעצר, שר הביטחון חותם על מעצר נוסף של 3 חודשים נוספים. לעומת זאת, השבוע שוחררו מחבלים פלסטינים מהכלא מחוסר מקום. איך אתה קודם כל מרגיש עם זה?
נורא.
אתה יכול לספר לנו על מה הבן שלך במעצר, קודם כל?
הלוואי שהייתי יודע, זה מעצר מנהלי, ולא מפרטים, זה לא כמו מעצר רגיל, שמגיע לך שוטר ואומר לך, אתה עצור בגלל ש...
גנבת שדדת.
אתה חשוד במשהו, אתה התפרעת באיזשהו מקום.
אבל אתה כן יודע.
שום דבר.
אתה כן יודע את הכיוון, על מה הוא חשוד.
אני יכול להעריך, ויש לנו גם יותר מערכות. אבל רשמית, לא אומרים לך, ולכן אתה גם לא יכול להתגונן מפני מה שאומרים לך. מפני מה שלא אומרים לך. כלומר, אין לך איך להתמודד עם הטענות שלא מופנות כלפיך. הכל חסוי, 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 וזהו.
יש לכם עורך דין שמלווה אתכם, או לא?
יש לנו שני עורכי דין, טובים מאוד, ארגון חוננו, אבל גם הם ידם קצרה מלהושיע, כאשר הם לא יודעים על מה, אז הם מגששים כסומה.
אבל אולי באמת, אולי באמת חוששים שאם הבן שלך יהיה משוחרר, הוא פעיל ימין קיצוני, כן? בואו נשים את זה על השולחן.
הוא פעיל ימין, כן.
יפה, יפה. אז אולי יש חשש. אני שואל אותך, אני באמת, אני בעצמי טועה, אני גם לא יודע איך מחזיקים בן אדם במעצר כל כך הרבה זמן, במדינה נאורה ודמוקרטית.
לא, אבל מותר לשאול איזה, ינקלה, האם יש לכאורה סיבה מוצדקת? האם בתוך אתה חושב שאולי יש סיבה מוצדקת מטעם המדינה? הוא רוצה לשמור על ביטחון, על שלום. אנחנו עכשיו בתקופה מתוחה, אנחנו יודעים, יש את המלחמה בעזה, יש חשש להתפרצות של הערבים בתוך יהודה ושומרון. האם יש סיבה מוצדקת?
בוא ננפץ שני דברים. בסדר? דבר ראשון, עצירים מנהליים וביטחון. ואתה יודע, אני אלך לכיוון של הערבים. אתה הזכרת ששבוע שעבר, שחררו קרוב ל-36 עצירים מנהליים פלסטינים, ערבים, שהם בוודאי לא חובבי ציון, שחררו אותם בלילה סגרירי אחד. כל הפצצות המתקתקות האלה בשעה 10 בלילה ביום רביעי הפסיקו לתקתק. עד דקה לפני כן פצצות מתקתקות שצריכים לשים אותם במעצר, ודקה אחרי זה הכל בסדר, פרץ השלום עלינו. אני לא מבין את הדבר הזה. ותדונו אותם, תשפטו אותם. יש לי חוסר אמון קצת בהליך הזה. זה הליך שהוא, אני חושב, שהוא נקמני והוא בעיקר פוליטי. עכשיו אמרת שהבן שלי הוא ימין קיצוני.
אני שאלתי, קודם כל לא קבעתי עובדה, שאלתי, ואני גם בוא, אני גם, איך אומרים, אנחנו לא ילדים, אנחנו מבינים שאם המדינה עוצרת אותם, כנראה שיש סיבה, יכול להיות שסיבה לא מוצדקת, אבל סיבה חייבת להיות, לא עצרו לא אותי ולא אותך גם.
אני אגיד לך מה אני חושב שיהיה הסיבה, אני אגיד לך, דבר ראשון, אני לא נבהל מהמילה הזאת ימין קיצוני. בוא נדבר טיפה על אריאל, על הבן שלי. הבן שלי הוא פעיל התיישבות, הוא עוסק בעיקר בהסברה. המון 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 בהסברה. הוא מוציא סרטונים בהסברה, הוא מבקר את התקשורת לפעמים כשהם מדווחים דיווחים מאוד מגמתיים.
בוא, על זה לא עוצרים אנשים. אנחנו לא, אני איתך, אבל על זה לא, כן, על זה לא עוצרים אנשים. באלף אחוז. אם הוא יקרא להמרדה, אם הוא קורא בסרטון להמרדה והוא אומר חבר'ה בואו עכשיו בשעה זאת וזאת לעשות XYZ, וואלה זה יכול להיות כן.
בוא נשאל ככה, יש משהו שאנחנו לא יודעים?
תרשה לי רק להרער לך משהו בקביעה הקודמת שלך, כן, שעל זה לא עוצרים אנשים. אני אספר לך סיפור שהיה עם אריאל. אריאל כותב בטוויטר, היו לו 6,000 עוקבים, והוא כותב מה שהוא רוצה, לא את כולם זה משמח, לא כולם אוהבים. יום אחד בשעה לילה מאוחרת, הוא נוסע עם אשתו וארבעת ילדיו. הוא נוסע באיזשהו מקום, אשתו נוהגת, מגיע שוטר ועוצר את הרכב. בדיקה שגרתית, גברת תתני רישיונות. היא נותנת לו את הרישיונות. הוא מסתכל על אריאל שיושב לידה, הוא לא נוהג ברכב. הוא אומר לו, אדוני, אני מבקש ממך לתת לי גם מסמכים. אריאל מוציא את תעודת זהות ונותן לו. הוא מקיש במסוף ואומר לו, אתה עכשיו נדרש לחקירה. הוא אומר, סליחה. אני לא בא באמצע הלילה בחקירה, בגשם שוטף שיורד פה ומשאיר את אשתי וארבעת הילדים לבד בכבישי השומרון. אתם רוצים לקרוא לי לחקירה, תעשו את זה מסודר. אני מוכן לבוא מחר בבוקר. הוא התווכח איתו איזה רבע שעה, ובסופו של דבר אמרו לו, בסדר, תיסע ותגיע למחרת בבוקר למשטרת אריאל. בשמונה בבוקר אריאל מתייצב במשטרת אריאל. כמובן, אף חוקר לא מחכה לו, והוא מתעכב שם בערך שעתיים. אחרי שעתיים מגיע חוקר, ואומר לו, אני צריך לעשות לך חקירה. לפני כן, אתה יודע מה קורה? המדפסת ליד החוקר פולטת קרוב ל-25 דפים, שבהם כתובים כל הציוצים של אריאל, בטוויטר. הוא אומר לו, זה מה שאתה כתבת? אומר לו, כן, אני כתבתי את הכל, אבל כתבת ככה וככה, אומר לו, מה הבעיה? מה הבעיה? שכתבתי את הדבר. אם יש בעיה, בבקשה, בוא ניפגש בבית המשפט. והוא המשיך והמשיך והמשיך וקרא לו את הציוצים שלו. זה היה בסוף דבר נוראי. אז, וכמובן יצא מזה כלום ושום דבר. אז אל תהיה בטוח שבמדינת ישראל לא עוצרים אנשים בגלל סיבות פוליטיות. אל תהיה בטוח. הפתעתי.
אני שומע מה שאתה אומר.
טוב, אני חושב שאנחנו נקבל בסוף תשובות על הדבר הזה, כי מצד אחד כמובן יש את הכלי הזה של מעצר מנהלי, זה כלי לפעמים דרקוני. אתה יודע, אנחנו לא בדיוק...
לא, הוא לא לפעמים, הוא תמיד כלי דרקוני, הוא תמיד כלי דרקוני.
בוא ניכנס לוויכוח שוב, אבל אני מאמין שבסוף יש סיבה. בסוף מערכת הביטחון זה לא מערכת שמתנהלת סתם ככה, יש סיבה להכל, אנחנו גם בתקופה רגישה, בסוף נקבל גם את התשובות.
אני חולק על דעתך, אבל תודה רבה.
אני איתך, אני אגיד לך משהו, אני גם חולק על דעתו, אני חושב שבמדינה דמוקרטית אי אפשר לעצור אנשים סתם ולא לתת את התשובות. אנחנו הציבור זכאים לתשובות. 4 חודשים בן אדם במעצר? 4 חודשים? מה זה רוסיה?
אז לכן אני אומר, לפעמים זה דרקוני, אבל בסוף יש סיבה כנראה.
לא, אז צריך להודיע לנו הציבור.
שיגידו את הסיבה.
שיגידו לנו, למשפחה. מינימום, מה זה פה ההפקרות הזאת?
תסביר לי איך אריאל, אתה יודע מה?
ובינינו אנחנו יודעים שזה עבירות של פעילי ימין, אנחנו יודעים גם שזה רק עבירות של פעילי ימין, אז מה, את הערבים עכשיו אתה רואה, משחררים מחבלים מחוסר מקום, מחבלים שכבר עשו מי יודע מה נגד יהודים, עשו, אז אתה לא, אז אתה מחזיק במעצר מנהלי יהודים? לפחות תגיד לנו,
תרשה לי להניח פה הנחה קיצונית, תרשה לי, רק לצורך הדיון, אריאל נניח רצה לארגן פיצוץ בהר הבית. בסדר? בסדר? לצורך העניין, לצורך הדיון שלנו.
אנחנו חייבים, זה ארוך, זה ארוך מדי.
רגע, אבל לא, לא, זה יהיה קצר. אם לא אומרים לו במה הוא נאשם, איך אתה יכול לגרום שהוא לא ירצה לעשות את זה? ברגע שתשחרר אותו, הוא ירצה לעשות את זה. אתה מבין שיש כאן משהו שהוא אכזרי?
אוקיי. תודה רבה.
תודה רבה לך, שי דנינו, ואני מקווה בשבילך, ובאמת גם בשבילנו, עם ישראל, שקודם כל שחררו.
בשביל עם ישראל, בשביל להפסיק את העוול שיש במערכת שלנו. ואל תיתנו כל כך הרבה אמון במערכות האלה, צריך לבדוק אותם.
תודה רבה לך.
נתנו יותר מדי אמון בתקופה האחרונה.
תודה רבה לך, ושתהיה שבת שלום ומבורך.
שבת שלום, תודה.
בשורות טובות, בשורות טובות. מי איתנו עכשיו? אנחנו ממשיכים. מוטי קליין, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, יאיקה לך, למאזינים.
המרכז הישראלי לגנרטורים. כן, מה נשמע?
השתבח שמו, אתה יודע, מחכים תקופות טובות יותר, אבל למודים להשם כל יום.
איך הולך בימים אלו עם הגנרטורים? הרי כולם מפחדים מהעלתה שהולכת להיות.
כן, לגמרי, לגמרי, נכון. אומץ גדול, ברוך השם, אומץ גדול. ומשתדלים לתת כבוד לכל פנייה, יש באמת בעלה, חלקם קונים, ואחר כך מנסים לברר ולעשות ולבדוק, כן, אומץ גדול. אולי כדי שנסביר באמת למאזינים מה זה בדיוק.
כן, בבקשה. מה אתה אומר?
אני אומר, כן, בוא, אני אעשה טיפה...
בבקשה, בבקשה, אתה מוזמן, כן.
אני אומר שאתה יודע, זה לא סוד שבתקופה הזאת החיזבאללה מנסה עם כל הטילים, יש לו טילים מדויקים, והוא פגע בתשתיות חשמל. הדבר ראשון שהוא מנסה לפגוע זה בתשתיות חשמל. הוא כבר הצליח בכמה מקומות, ויש לנו כמה מקומות בצפון שאין שם חשמל, אין שם שום דבר. זהו, עכשיו מה שקורה זה שהציבור הישראלי מחפש גנרטורים בכל מקום, בטריות, מצברים, אתה יודע, מנסים להאריך. זה המקום להגיד שלא רוצים לזרות בעלה בציבור ופחדים, אבל הציבור נערך, חלקם אומרים שזה חובת ההשתדלות, וחלקם אומרים שיהיה להם שעת צורך, פחד ובעלה לא צריך להיות, אבל הציבור, למעשה הנתון הוא שכעת אי אפשר להשיג שום גנרטור בשום מקום בישראל, חסר כמות מאוד גדולה. ואני רוצה להסביר את המאזינים שלא יודעים, גנרטור זה בעצם נותן לנו תחליף לחשמל, הוא מחזיק לנו את הבית, את המזגן, את התנור, את התאורה, את כל הדברים האלה על דלק. בזמן שיש חלילה הפסקת חשמל, אם זה ממלחמה, אם זה מהפסקת חשמל של חברת חשמל או משהו כזה, הוא מחזיק את זה במקום, הוא נותן את החשמל על דלק במקום מערכת החשמל הרגילה. עכשיו, היות ויש חוסרים מאוד גדולים, אנחנו הצלחנו להשיג, כמות מאוד מצומצמת, ברוך השם, בשיתוף עם רדיו קול חי והמרכז הישראלי לגנרטורים, הצלחנו להשיג כמות מצומצמת של גנרטורים של 3,000 וט, שזה בדיוק מתאים לצריכה ביתית. אתה יודע, יש כאלה של 400 וט שאתה מנסה לשים שם בקושי מקרר, זה יודע להחזיק, ויש כאלה של הרבה מאוד וט שעולים עשרות אלפי שקלים. אנחנו הצלחנו להשיג בשיתוף עם הרדיו והמרכז הישראלי לגנרטורים כמות מאוד מצומצמת שנוחתת בימים אלו בארץ. אני אומר שוב, אני אתן את הטלפון איפה אפשר להשיג את זה, זה בשיתוף עם הרדיו, ויאנקל, אני יודע שאתה גם בדקת שקשה מאוד להשיג את זה, זה במחיר, אנחנו נותנים את זה במחיר ממש מוזל של 3,200 שקלים, ניתן לחלק את זה לתשלומים. הגנרטור הזה הוא מכונה בגודל בערך שמתפסת ביתית פלוס מינוס, היא כבדה, היא שוקלת 35 קילו, ויש לה, למכונה הזאת הספציפית שאנחנו מדברים, היא גדולה, יש לה 15 ליטר דלק, כלומר יכולה לעבוד 15 שעות ברצף בלי להיחבא. שוב, זאת כמות מצומצמת,
מה המספר להזמנות?
הוא 036-74-74-06. אני חוזר, 036-74-74-06.
תודה רבה.
ובאמת זה השיטת כל הקודם זוכה, כי המילאים מאוד קטנים, כל אחד שיתקשר עכשיו ויגיד שהוא יגיע מרדיו קול חי, ישמר לו זכות לכזה מכשיר שיגיע למספקה עד הבית.
מוטי קליין, תודה רבה לך, תודה רבה על כל המידע.
תודה.
שיהיה שבת שלום, שרות טובות.
עכשיו מה שנקרא במעבר חד.
כן, חד לגמרי, אבל החלק, אתה יודע מה, לקראת סוף התוכנית, החלק הכי מעניין, בוקר טוב לפרשן, אבי רבינה.
בוקר טוב, יאנקלה, בוקר טוב מוטי.
מה שלומך?
ברוך השם,
חוששים. ראית שכשהנהגת הציבור רוצה, אז יש אחדות. הנה בית שמש.
אתה יודע מה, לקחת לי את המילים מהפה, בדיוק עכשיו אני ככה חושב על איזשהו ציוץ לטוויטר, בדיוק על העניין הזה, על גפני ודרי, שני מנהיגים מנוסים. תחשוב מה היה קורה עם שני המנהיגים הללו, היו משלבים ידיים לפני כמה חודשים, איך הייתה נראית מערכת הבחירות בסיבוב הראשון. אני בטוח שכולם, גם אגודת ישראל, שהיא הפלג היותר קטן אחרי ש"ס ודגל התורה, הייתה יוצאת מרוצה מהסבב הזה. ובמקום זה מה קיבלנו? תחכים, מריבות, פילוגים שאולי היו משפיעים אפילו על הבחירות הארציות, ובסוף מה? לקראת הסיבוב השני בבית שמש, בחוסר ברירה מגיעים להסכמה. כל זה יכול להימנע ולהגיע גם הסיבוב ראשון, אבל אתה יודע מה? זה מלמד אותנו, אם הם רוצים, יכולים לשלב ידיים, לשים את המשקעים מאחור, ולהתעלות לעצמם גם בנושאים מהותיים יותר שעומדים לפתחה של היהדות החרדית.
אני חייב להגיד לך, קודם כל, כמו שכולנו דיברנו על זה בבוקר, וכבר מי שער בלילה עד מאוחר ידע, שחתמו הסכם ויש אחדות, אבל אתה יודע שיש פעילים בבית שמש, שסניקים, כמו למשל, אני אגיד לך, כמו יעקב אמר, אם אתה מכיר אותו, יעקב ישראל אמר, שכותב לי...
דובר חרדי לאליזה בלוך.
נכון. לא ידעתי. את זה לא ידעתי.
אתה רואה, ינקלה, אמרתי לך, לא למהר להתרגש.
לא, לא, בסדר, אבל הוא, אז בוא תגיד לי, הוא טוען שיש הרבה חבר'ה שסניקים שמרגישים שגזלו להם את העיר.
ינקלה, לא גזלו לאף אחד.
אני איתך, אני רוצה לשמוע מה אתה אומר, אבי.
אני חושב שהיה פה איזשהו קמפיין קצת מוטה ושקרי בנוגע לסוגיית הגזענות. בתחילת הדרך, אני מתכוון לתחילת השבוע, אחרי ההפסד בסיבוב הראשון, ניסו גורמים בשס להוביל איזשהו קמפיין על הראש של שמולי גרינברג, קמפיין הגזענות, מה זה אומר? הוא היה מנהל מחלקת חינוך בעיריית ירושלים כמה שנים, הם טענו שהוא התאמר בבנות ספרדיות, הם אמרו, נלך עם הקמפיין הזה, בסוף מה יותר עובד מקמפיין גזעני? הסיפור הרגשי שאתה אומר לאדם ספרדי, בני עדות המזרח, שלא יקבלו את הבת שלו, או שלא קיבלו את הבת שלו, או בת משפחתו.
אתה יודע שזה תמיד עובד.
זה תמיד עובד. זה עניין רגשי, הוא מגיע לקלט, הוא אומר, לא, אני לא אשים את הפתק, ואז... מהר מאוד, עברה רק יממה והבנת שהקמפיין הזה מתחיל להתנפץ, זה מתחיל בשליפת מכתב על ידי דגל התורה של יפה דרי, אשתו של שהיא מודה לשמולי גרינברג על פעולותיו למען הבנות
הספרדיות. אם אפשר להתייחס לזה, זה מכתב ממשלוח מנות, מפורים, שאתה יודע,
לא משנה,
רק אני אסביר את הנקודה שאני רוצה להגיד, שנייה אחת, הנקודה שאני רוצה להעביר, זה שבסוף לפעמים תביאו תמיכה אמיתית, וזה בסוף מה שקרה גם, אבל לא עם כל מיני מכתבים כאלו.
אין בעיה, אבל עצרת אותי באמצע המשפט, הסיפור פה לא היה פדרי, הסיפור פה המכלול, שבסוף הובן שאין פה קמפיין אמיתי שיכול להתרומם בסיפור של גזענות. יכול להיות שהיו כשלים כאלה ואחרים. להגיד ששמול גרינברג גזען, אני חושב שזה רחוק מהמציאות, ואם לא הצלחת בקמפיין הזה, הם הבינו בפרט לאור מה שקורה וקרה עם הרבנים המקומיים, שהם רובם ככולם רצו לתמוך רק במועמד חרדי ולא במועמדת מהציונות הדתית, הם הבינו שגם אם בש"ס הארצית, ואני יודע שבש"ס הארצית היו כיוונים לתמוך בעליזה בלוך, זה לא אפשרי, זה לא מתאפשר, אבל צריך לומר שהם קיבלו נדוניה יפה מאוד הלילה הזה בחתימה, ולכן ההסכם הזה יצא לדרך, גם הם, גם אגודת ישראל,
כולל ראש העיר הבא, כולל ראש העיר הבא של בית שמש, לכאורה.
אתה יודע, בין ש"ס לאגודת ישראל, צריך לומר שש"ס יצא עם החבילה הכי נאה ובצדק, כי ש"ס היא המפלגה הגדולה יותר מאגודת ישראל ואחרי דגל התורה, ולכן ש"ס מצליחה להביא הסכם יפה, כולל הבטחה של מליח.
אבל שאלה לי אליך, אבל בתור אחד שמלווה פה את כל מערכות הבחירות, שאלה לי אליך, לפני כמה חמש שנים, דגל התורה חתמה, שהיא גם תתמוך במועמד של ש"ס באלעד לראשות העיר, וזה לא קרה. אז למה עכשיו בש"ס מישהו חושב, מעלה על דעתו, שיקיימו את ההסכם בעוד חמש שנים, ושמליח, איציק אל מליח יהיה ראש העיר מטעם ש"ס?
סתם תחושה שלי, אף אחד לא חושב שיממשו את ההסכם אגב.
שאף אחד לא חושב, הוא עוד יותר קיצוני ממני. נו.
מצד אחד השאלה, השאלה באמת בצדק, כלומר, לפני רגע היינו בסיטואציה, ועשיתם על זה גם קמפיין, אנחנו לא מאמינים לדגל התורה, הם מפירים הסכמים לדגל התורה באלעד, רק נזכיר לציבור המאזינים, חיים ביטון ואורי מקלב יושבים לפני כמה שנים, ב-2018 וחותמים הסכם, שבבחירות הללו, בבחירות הללו הקרובות שהיו יותר נכון, דגל התורה תומכת במועמד ש"ס, דגל התורה בהוראת המנהיג, מרן הגאון רבי דב לנדו, מחליטה לא לתמוך. יש מי שיאמר להפר את ההסכם, יש מי שיאמר שההסכם לא היה ברור במיוחד,
אין מה היה, אנחנו לא מדברים עכשיו אם זה צודק או לא, אבל פשוט הסכמים לעוד חמש שנים, נראה לי שבכל ברדה צריך להבין שזה כמו אוויר.
לא, אבל אני רוצה לגעת בדיוק בנקודה הזו. אני שומע פרשנים הבוקר וגם הלילה, או מי שמנסה להציץ את הרוחות, שאומר, איך מאמינים לדגל התורה? אותה מפלגה שפר ההסכמים, עכשיו אתם חותמים את המסכמים, יש פה המון מן הצביעות, כי הרי אותם עיתונאים הם מספיק כישרוניים וחכמים בשביל להבין שדגל התורה היא מפלגה שלאורך עשרות שנים, מאז כניסתה למערכת הפוליטית ושיתופי הפעולה עם ש"ס, קיימה תמיד הסכמים, והסכמים היו נר לרגליה, וגם זה יימשך כך. הם אותם עיתונאים יודעים שלפני אותם הסכמים יש ועשית ככל אשר הרוחה ויש גדולי ישראל ושהיה כאן מקרה חריג של המנהיג הבכיר ביותר של הציבור על ידי שנתן הוראה וגם בכירים בדגל התורה כן לפעמים הגיעו לכינוסים ולא ידעו להסביר את העניין חוץ מהמשפט של ועשית ככל אשר הרוחה בדבר כזה אם היה קורה הפוך כאשר זקן מועצת החכמים הגאון רבי משה מאיה היה מורה להפר הסכם בעיר אחרת גם אנחנו בדגל התורה היינו צריכים לסתום את הפה ולומר יש כאן רבנים וזה מעל הכל אז לבוא ולהגיד ולהשליך מאלעד על בית שמש ולהגיד איך אתם חותמים הסכמים? לא, גם אתם יודעים שהיה פה מדובר במקרה חד פעמי ואתם יודעים שכל גדולי ישראל והרבנים והח"כים חתמו על ההסכם הזה ולכן אני חושב
שאתה מאוד מתלהם רק במילה אחת מי אמר שזה לא יחזור על עצמו?
רק שאלה לסיום אבי ברשותך אתה חושב שהאימון ביהדות התורה ישתקם? יצליחו לשקם את האימון ביניהם?
חד משמעית, חד משמעית, אני אמרתי זה גם לפני הסבב הראשון, בסוף, גם בעניין הפוליטי של הריצה המאוחדת, אנחנו יודעים שהברה-ברה כל הדיבורים ברגע האחרון בהם הרבנים וחופים אחדות, וגם בשאר העניינים החשובים יותר, כמו חוק הגיוס שעומד לפתחנו, ושאר הדברים, אנחנו יודעים שיודעים להתעלות על עצמם ברגע האמת, ולהתכנס סביב שולחן אחד ולהבין מה העיקר ומה התפל.
אבי רבינה, אתה משורר בדיוק לעשר שעות, אתה יודע למה? כי היום בערב...
לא,
לא, אתה ספציפית משוחרר רק לעשר שעות, כי היום בערב מאזיני קולך ישמחו, אתה ממלא את מקומו של איתי גדסי.
אתה חושב
זכרת לי. אתה רואה, מזל, יחכו לך פה בערב.
ניפגש בתוכנית הקבינט.
אני מחכה.
אבי רבינה, פרשננו, תודה רבה לך, בשורות טובות.
תודה.
תודה, בוקר טוב.
אנחנו עוברים לתחזית, בוקר טוב לאהרון רבינוביץ' אורי בץ?
בוקר טוב, בוקר טוב ומבורך.
מה נשמע, מה שלומך?
בסדר גמור.
תן לנו את הדיווח, מה הולך להיות שבת?
אז שבת, בואו נתחיל עם היום, היום כבר יורד גשם בכל מיני מקומות, בעיקר במרכז ובדרום. ובמהלך היום הגשם הזה כגשם מקומי, יכול להיות לפרקים חזק, לפרקים חלש, לפרקים מקומי. במקומות כאלה ואחרים, בצפון, במרכז, ויגיע אפילו לפרטי באר שבע, לנגב. וביום שישי ללא שינוי עיקר בטמפרטורות, כך גם בשבת, לדעתי בשבת גשם עיקר, אתם רוצים לדעת מה הטמפרטורות בשבת.
יש לי אירוע בשבת, אני לא יכול ללכת בגשם.
אז באיזה שעה האירוע?
בבוקר.
בבוקר, אז עד בוקר כנראה ירד גשם, אבל גשם שאפשר ללכת בו.
שאפשר ללכת, אתה יודע, בשבת אין מטריות וזה, אבל נסתדר.
אפשר ללכת, קחו מטריות בכל מקרה.
בירושלים, אני בירושלים בעזרת השם, יהיה קר?
קר, בירושלים קר.
אני רוצה פעם אחת להבין איך המזג האוויר הזה ככה מתהפך. אני הולך לישון בלילה חם, זה קם בבוקר הכל גשום, איך זה קורה?
עכשיו אנחנו מגיעים למתהפך. המתהפך הזה, מיום ראשון עלייה בטמפרטורות, כאשר אנחנו ביום שלישי ורביעי, ביום שלישי, תמי שלישי או רביעי, אנחנו כבר יהיה מאוד חמה רגיל. תראו לכם שאנחנו היום סדר גודל של 19 מעלות במישור החוף, משהו כזה, המקסימום, כן? אני מדבר על המקסימום, כן? 19 מעלות בצהרי היום, אנחנו נגיע ל-26 ביום שלישי. כלומר, זה עלייה יפה. ואנחנו נכנסים לאביב. ובאביב יש תהפוכות מזג אוויר. לא יהיה קר, 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 או חם, חם. יהיה גם קר וגם חם.
לא, נכון, אתה מסכים איתי, זה מפתיע כל פעם מחדש, התהפוכות האלה.
טוב,
אגב, אתה יודע שכל שנה יש את האביב, ויש עם התהפוכות מזג האוויר, ויש את החורף, כל שנה. זה לא מפתיע בכלל, כל שנה יש את האביב ואת החורף ואת הקיץ, וצריכים ללמוד את זה, ואז מבינים, באביב יהיה חם וקר וגשם ולא גשם.
אהרון רבינוביץ', המכונה אורי בץ, תודה רבה לך, הקמת אותנו.
בהחלט גם.
איזה אהרון, מה אהרון, איזה אהרון?
איזה אהרון, רבינוביץ', אורי בץ. יום טוב.
אוקיי, כל טוב לכם ושתהיה לכם שבת שלום.
שבת שלום ובורך. ובמעבר חד, אנחנו אומרים בוקר טוב לרב צבי אריה אדלר, עם פינת אור החיים.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים. בפרשה אנחנו קוראים מיד בתחילתה, ויקל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מהפסוק הזה חז"ל דורשים שיש לנו למתת מלאכות, שאסורות לנו בשבת, ותורה ממשיכה ואומרת, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם שבת קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה מות יומת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. עכשיו להזכיר, אנחנו נמצאים באמצע פרשיות שעוסקות במלאכת המשכן, כבר כמה שבועות שאנחנו קוראים על זה, ויש לפנינו עוד כברת דרך, ופתאום התורה ככה עושה באמצע איזושהי הפסקה, כדי לצוות על מה שקשור לשבת, על המלאכות, מה צריך לעשות, להתקהל, מה אסור לעשות וכו'. והאור החיים הקדוש שואל כמה שאלות, וביניהן הוא שואל, מדוע היינו צריכים בכלל לצוות? כבר כמה פעמים הצטבנו עד עכשיו על שבת, ראינו כבר כמה ציוויים שקשורים לשבת ולפרטיה והלכותיה, ולמה צריכים שוב? שאלה שנייה הוא שואל, מה זה קשור דווקא עכשיו, באמצע מלאכת המשכן, לפני שניגשים ככה לשלבים היותר מתקדמים של ההקמה, צריכים שוב לצוות על שבת, מה כל העניין? הוא מסביר ואומר דבר נפלא. אנחנו יודעים, חז"ל מלמדים אותנו מסכת תוריות, שכל המודה בעבודה זרה כחופר בכל התורה כולה. בן אדם שמודה בעבודה זרה, השם ישמרנו, זה כאילו שהוא כופר בכל התורה כולה. מי שבא ואומר, יש לנו אלוהים אחרים, אז למעשה הוא גם אומר באותה נשימה, הוא אומר שאין לנו קשר, יחס, חיבור עם הקדוש ברוך הוא, עם תורתו ומצוותיו, ולכן האבון הזה הוא כל כך חמור. עם ישראל לצערנו הרב, קראנו השבוע, השבוע שעבר, קראנו על חטא העגל, על מה שקורה שם, על מה שהם עשו, והחטא הזה שהוא חטא של עבודה זרה, לכאורה הביא אותם למצב שהם עברו עבודה זרה והודו בה, וכביכול כלל ישראל היה בבעיה של כופר בכל התורה, ועכשיו מה עושים? צריכים עכשיו לתקן עכשיו את כל זה. ואיך אפשר לתקן את זה? הרי אנחנו יודעים שצריך לתקן כל מצווה ומצווה מהתרי"ג מצוות, כמי שכופר בכל התורה כולה. איך אפשר שבן אדם יתקן את כל מה שהוא עשה? ולכן התורה נתנה לנו עכשיו אפשרות נפלאה לתיקון. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אנחנו יודעים הרי כמו שכתוב בפסוק בישעיהו, אשרי אנוש יעשה זאת, וחז"ל אומרים שכל השומר שבת כהלכתה, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוכלים לו. יש בשבת סגולה מיוחדת, שאפילו שבן אדם עובר עבודה זרה בצורה מאוד חמורה, השם ישמור, הוא יכול לתקן את זה על ידי שבת. ויש גם חזל שומרים מקום אחר, ששבת שקולה כנגד כל התורה. ולכן הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המתנה הנפלאה הזאת, את האפשרות הנפלאה הזאת לתיקון. נתחזק בעזרת השם כולנו בשמירת שבת, ונחשב כאילו שמרנו את כל התורה כולה. בעזרת השם נוסיף עוד ועוד זכויות לעם ישראל. יום נפלא ושבת שלום.
אמן ואמן. תודה רבה לך, הרב צבי אריה אדלר. בשורות טובות, שבת שלום. מרדכי, השעתיים האלה הגיעו לסיום.
כן, ואם אני מסכם ככה את השעתיים האלה, זה שלא כל מה שאומרים לנו הציבור החרדי הוא נכון. ואני אסביר, הפוליטיקאים החרדים לפעמים, אתה יודע, זה מתחיל מהוועדת חקירה שלא מגיבים, למה לא מגיבים? אתה שומע שאנו את פינדרוס, כל מיני
התחמקויות. מתחמקים באלגנטיות.
כן, ועד ההסכמים בבית שמש ובבחירות המוניציפליות, ועכשיו שהם רוצים לרוץ ביחד בכנסת, וכולם יודעים שזה כן יקוים, לא יקוים, מורחים אותנו לפעמים.
אבל בוא נסיים במשהו אופטימי. אני שמח מאוד שבבית שמש הגיעו לאחדות, כי תדע לך, אנחנו בימים ש...
צריך להגיד, זאת עיר העתיד החרדי,
וטוב שזה הגיע מהנציגים החרדים, למרות שעדיין יש כאלה שקשה להם להקל את זה. אני מניח שבסופו של דבר, לפי איך שאני קורא את המפה, ראש העיר הבא של בית שמש ביום ראשון בלילה,
אנחנו יודעים גם יותר מזה, מי יהיה ראש העיר בעוד 5 שנים.
זהו, לגבי בעוד 5 שנים אני מסתפק.
תודה רבה.
תודה רבה לך שהיית מרדכי הלפרין. תודה רבה לך שקובי סגל, לטכנאי מוטי קופר, עושה את עבודתו נאמנה ובמקצועיות. תודה רבה לכם שהייתם, שיהיה לכולכם שבת שלום ומבורך, בשורות טובות, ערב ראש חודש מוקדם היום, אז שיהיה גם חודש טוב ומבורך, אדר ראשי תיבות, אני השם רופאך, בשורות טובות לכל עם ישראל.
שבת שלום.
שבת שלום.